אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
יש תפיסה שהמסורת עצמה זה דבר שכל הזמן הולך, שכל הזמן זז. זאת אומרת, הרצון שלי לזוז זה לא מה שמרחיק אותי מהמסורת, אלא מה שמממש את הזיקה שלי למסורת. כי המסורת עצמה זה דבר שכל הזמן יש בו איזו תנועה.
דת ומדינה. צמד המילים שמצליח כל פעם מחדש להבהיר את הדיון הציבורי ולחלק אותנו מיד למחנות ברורים. מצד אחד דתיים התומכים במדינה המחויבת לחוקי ההלכה, מהצד השני חילונים המעוניינים בהפרדה מלאה של ההלכה מהמרחב הציבורי. היום נדבר על דמות שהציעה אפשרות נוספת, רב שקרא להתאים את ההלכה למדינה מודרנית ודמוקרטית, הרב חיים דוד הלוי. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול, מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. היום נדבר על הרב חיים דוד הלוי, מהרבנים החשובים שפעלו בישראל בעשורים הראשונים לקיומה. מי שייצג מודל של רבנות ספרדית ממלכתית ונגישה. הוא נולד ב-1924 בירושלים, שימש בתפקידים שהמרכזי בהם היה רב העיר תל אביב במשך מעל שני עשורים. הוא פרסם ספרי הלכה שפנו לקהל הרחב והציעו תשובות על שאלות מתחומים שונים, בין היתר בנושאים ציבוריים. כדי להרחיב על כך, הזמנתי את הרב דוקטור יצחק בן דוד, שהוא רב קהילה בצור הדסה, ומייסד בית מדרש להכשרה של רבני ערים בישראל. שלום, מה שלומך?
שלום אופיר.
אז איך היית מסכם את הבשורה הגדולה של הרב חיים דוד הלוי בשורה אחת?
הייתי אומר, מודעות מחודדת למשמעות של תפקידו של פוסק הלכה ומנהיג רבני ציבורי. זאת אומרת, התפיסה ההלכתית שלו היא מהווה המשך וביטוי של התפיסה של מורשת חכמי ספרד לאורך דורות.
כן.
אבל מה שאפיין אותו, יכול להיות בגלל באמת איזה עומק מחשבה ומחשבה יותר מופשטת, זה מודעות עצמית למשמעות של התפקיד של הפוסק, מסוג הפסקה שהקראת קודם לכן, זאת אומרת איזושהי הבנה של האחריות והסמכות והתפקיד של פוסק ההלכה ביחס, באיזון של או בין המסורת לבין האתגרים העכשוויים שאיתם הוא מתמודד.
ועם איזה אתגרים הוא התמודד? זאת אומרת, בתקופתו, אתה אומר שרב צריך להיות מודע לזמן שבו הוא פועל, לתקופה, לרוח השינויים שקורים. אז בתקופתו מוקמת מדינת ישראל, בתקופתו חוזרת הריבונות היהודית, זה כבר לא ההלכה של הגלות, זה כבר משהו אחר לגמרי, ומצפים על פי רוב מרבנים להגיד מה כשר, מה לא כשר, דברים שבאמת קפק דרה מה שנקרא.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, קודם כל באמת זה מאוד מעניין מבחינה ביוגרפית, היסטורית, הוא מתמנה לרבנות ממש עם הקמת המדינה. זאת אומרת, הוא לוחם עוד בגדוד טוביה, שזה גדוד של בני ישיבות במלחמת העצמאות, הוא מתחתן מיד בסוף המלחמה, ומתמנה לרבנות בהתחלה כרב שכונות בירושלים, ושנתיים לאחר הקמת המדינה, או קצת יותר, בשנת 51, הוא מתמנה לרב הראשי של ראשון לציון, ולאחר מכן כרב הראשי של תל אביב. זאת אומרת, הצמיחה שלו לתוך הרבנות היא ממש יד ביד עם הקמתה של המדינה. ובאמת החידוש הגדול שלו, או האתגר הגדול שהוא מבין, של הדור שלו והשנים והתקופה שבה הוא פועל, זה ריבונות יהודית ממלכתית, שהיא לא ריבונות רבנית. זאת אומרת, יש מוסדות הנהגה ושלטון שהם נפרדים מהעולם של הרבנות,
כן.
והוא מפתח משנה מאוד מעניינת ומאוד ייחודית לגבי הלגיטימציה העמוקה שהתורה נותנת למשטר, משטר דמוקרטי, מרחב מאוד רחב של שיקול דעת שיש למנהיגים הנבחרים, זה בא לידי ביטוי גם בפסיקות שלו או בדברים שהוא כותב בנוגע לשאלה שמאוד העסיקה בשנות ה-90, מסירת שטחים ובכלל מדיניות חברתית-כלכלית, ובעצם בתמצית, במשפט אחד, הגישה שלו היא ש... התורה בכוונה לא מכתיבה משהו מאוד מאוד מוחלט בנוגע לסוגיות של מדיניות, כי היא מעניקה בעצם את המנדט לשלטון הנבחר, גם לגבי עיצוב צורת השלטון וגם לגבי קווי המדיניות שבהם הוא נוקט.
מרתק, וכשאתה אומר שהוא ממשיך מורשת יהדות ספרד או יהדות המזרח, למה אתה מתכוון? למה, במה בדיוק?
יפה, אז קודם כל, ערס ילדותו של הרב חיים דוד הלוי, הוא גדל בשכונת אוהל משה, באזור של נחלאות, כן. היום ליד השוק, שזה שכונה
שומעים של... שומעים שם, אני שומע ספניולית ככה
ברקע. כן, ספניולית, לדינו, זה שכונה של כל הסמכתטים, שהגיעו מכל מיני מקומות, מטורקיה, מיוון, מסלוניקי וכו'. שם הוא גדל, בחיקם או בצילם של גדולי הדור של אותם שנים, שזה הרב בן ציון קווינקה, שהוא גם היה הרב של הרב עוזיאל. באיזשהו שלב הוא מאוד מתקרב לרב עוזיאל, הוא הופך להיות מזכירו האישי למשך תקופת זמן מסוימת.
וכשאני אומר שהרב עוזיאל הוא הרב הראשי הראשון במדינת ישראל, אחד מגדולי החכמים של יהדות ספרד בירושלים, בכלל בארץ ישראל, בתקופה.
בהחלט. הוא הרב שמתחיל כבר בשנת 36 את רבנותו, וממשיך עד לשנת 53, כלומר הוא הרב הראשי שמכהן בתקופת הקמת המדינה, ודמות ממשקל מאוד מאוד כבד ודרמטי, השפיע מאוד גם על הרב עובדיה יוסף, שראה בו גם את מורו ורבו.
אז הוא תלמיד מרכזי שלו, הרב חיים דוד הלוי.
בהחלט. דרך אגב, זה הוא, ואולי פה אני אומר משהו שממש מתקשר לפודקאסט הזה, הוא והרב שלוש, היה במשך הרבה מאוד שנים הרב הראשי של נתניה, הם תלמידים מובהקים של הרב עוזיאל. צריך להבין שבישיבת פורת יוסף, כבר בשנות ה-20, שבהם שמה, בשנים האלה הם גדלים שם בישיבה, היה מתח מסוים בין הנהלת הישיבה, הרב עזרא עטיה ורבנים אחרים, לבין הרב עוזיאל. הרב עוזיאל רצה למשוך את העולם הספרדי לגישה יותר רחבה, שיותר נותנת מקום גם ללימודי חול, ללימודי שפות, ללימוד מחשבת ישראל, כלומר איזושהי תפיסת עולם רבנית יותר רחבה, אולי גם יותר מודרנית, יותר שמתכתבת עם תהליכים של מודרניזציה שמתחוללים בעולם היהודי ובכלל. וזרם אחר בישיבה משך יותר לישיבה, נקרא לזה חרדית קלאסית, חרדית. שמתמקדת בלימוד תורה וכו'.
גם בשאלת הציונות, נכון?
בהחלט, בהחלט. זה היה קשור לציונות, והיה קשור ליחס ללימודים כלליים, ללימודי שפות וכו'. והרב חיים דוד הלוי, יחד עם הרב דוד שלוש, היו התלמידים המובהקים של הרב עוזיאל, גם בעניין הזה. הרב חיים דוד הלוי, למשל, הלך ללמוד תוך כדי שהוא למד בישיבה, אנגלית בברליץ. הרב עוזיאל אמר להם שאני אין כוחי אלא בפי, אבל כשאני מגיע לחול, אני צריך להשתתק, כי אני לא יודע אנגלית. והרב חיים דוד הלוי לקח את המסר הזה, והלך ללמוד אנגלית בברליץ, תוך כדי לימודיו בישיבה. ובאמת, אני חושב, אחד הדמויות שמהווים המשך ישיר לצורת ההנהגה ולתפיסת העולם הרבנית-חברתית של הרב עוזיאל. ומה שהתחלתי לומר, זה שהוא והרב דוד שלוש, שהם היו גם מחותנים בהמשך הדרך, הם הובילו בשנת 53, מיד אחרי פטירתו של הרב עוזיאל, מאבק להכרה ממלכתית יותר משמעותית של המדינה ברבנים הספרדיים, כי מסתבר שבראשית הדרך, בשנות ה-50, ההכרה, גם מבחינת המעמד והתגמול והמשרה, הייתה בעיקר של רבנים אשכנזים. והרב שלוש, יחד עם הרב חיים דוד הלוי, הובילו ממש מאבק בעניין הזה במהלך שנות ה-50, והעובדה שיש היום מעמד רשמי לרבני ערים ספרדיים, זה כנראה בזכות המאבק הזה שלהם.
מרתק. אבל אתה יודע, פה אתה מעלה נושא שהוא מאבק הדתי, או מאבק שקשור לעניין הזה ישירות, אבל דרכו עצמה, דרכו ההלכתית עצמה, אני חושב מבטאת גישה ספרדית מובהקת, ביחס למשל לשאלה שאנחנו הכרנו מאירופה, בין אורתודוקסיה שאומרת חדש אסור מן התורה, כן? זה ככה הסיסמה של החתם סופר, נכון. של החרדים. ומצד שני, הרפורמה שאומרת, ישן מפני חדש תוציאו. כל דבר שהוא חדש הוא מבורך, וכל הישן לפח.
נכון.
הוא אומר משהו אחר, הרב חיים דוד הלוי.
בדיוק. אני חושב שאתה נוגע פה בנקודה שאולי אחד החידושים הגדולים שלו והתרומות החשובות שלו, מכיוון שהוא מייצר איזושהי שפה, נקרא לזה שפה תיאולוגית, הלכתית, שמאזנת בין ניגודים וממצעת בין ניגודים. כלומר, באמת, כמו שאמרת, במתח שבין רבנות אורתודוקסית, שאומרת, בגלל האלוהיות של התורה, אז התורה לא יכולה להשתנות מצד אחד, ומצד שני, גישות שמדגישות יותר שהתורה זה משהו אנושי, מתפתח, שאפשר לשנות אותו וכו'. הרב חיים דוד הלוי מייצר תפיסה שאומרת, התורה היא אלוהית, והיא נצחית, ויש בה מימד מוחלט ואלוהי עמוק, ודווקא מכיוון שהיא כזאת, יש בה יכולות התחדשות פנימית, ומה שמאפשר לה להיות נצחית, זה העובדה שניתנת לחכמים סמכות לחדש וליצור ולהתמודד עם אתגרי תקופתם. זאת אומרת, הוא מייצר איזושהי שפה רוחנית, הלכתית, תיאולוגית, שמחברת, הייתי אומר, לא רואה באלוהיות של התורה ניגוד ליכולת שלה להתחדש, וליכולת של חכמים להפעיל שיקול דעת בהתמודדות יצירתית עם אתגרים בתקופתם, אלא להפך, בגלל האלוהיות של התורה יש בה את יכולות ההתחדשות הפנימיים האלה.
דווקא ההלכה בעצם היא זאת שהולכת והיא זאת שמבטאת את הגמישות. יש פה אמירה מאוד מאוד מרחיקת לכת אפילו מעבר לעניין ההלכתי או היהודי. גם ביחס לשאלה של מודרניזם ופוסט-מודרניזם, האם יש אמת, אומר המודרניזם, יש אמת ברורה, אבל אז אנחנו קצת תקועים. מצד שני, הפוסט-מודרניזם אומר, בוא, אין אמת בכלל. הוא אומר, יש אמת, מאוד ברורה, אבל אנחנו צריכים לדעת איך לחיות ואיך להתאים אותה למציאות החיים שלנו.
נכון. טבעה של האמת, לא רק להתאים את האמת למציאות החיים, אלא טבעה של האמת שהיא מתגלה מתוך המפגש עם מציאות החיים, ויש בה איזשהו מימד דינמי פנימי. זאת אומרת, זה לא מתח בין האמת שהיא מוחלטת ונוקשה לבין אתגרים, אלא תפיסת האמת עצמה היא תפיסה יותר של הוויה דינמית שמתכתבת עם המציאות ונותנת מענה שמתחדש לפי האתגרים של המציאות.
כן, כן. והוא משתמש דווקא במילה הלכה, המילה עצמה, הלכה, חשבתי על זה ככה בדרך לכאן, הלכה מלשון הליכה. כלומר, הוא אומר, החרדים רוצים לעמוד. גורמים אחרים בחברה החילונית רוצים לרוץ, אולי.
כן.
בוא נלך. כאילו, זה מזכיר
לרוץ,
את ה...
רוצים ללכת מי ההלכה.
או ללכת
אומר,
רחוק
נלך
מדי.
איתה.
או ללכת מהר מדי, או לרוץ. כן. ויש את ה... אתה יודע, אחד המילים היפות, פסוקים היפים בתורה, זה שיעקב אומר, אני אתהלך לאיתי. אני אלך לאט. כלומר, כן יש מקום לשינוי, אבל לא למהפכות קיצוניות, וגם זאת הייתה הדרך שייצגה את הספרדיות, המתינות נכון, המפורסמת.
נכון, זה כן איזה הכרה בערך ובמקום של התנועה, אבל התנועה היא יותר איטית, יותר מתונה, וגם יש תפיסה שהמסורת עצמה זה דבר שכל הזמן הולך, שכל הזמן זז. זאת אומרת, הרצון שלי לזוז זה לא מה שמרחיק אותי מהמסורת, אלא מה שמממש את הזיקה שלי למסורת. כי המסורת עצמה זה דבר שכל הזמן יש בו איזה תנועתיות.
כן, נמסר. זאת אומרת, בדיוק. כמו במשחק כדורגל, מוסרים,
כל אחד, מוסרים, אחד
מוסרים את הכדור. תגיד, דיברת על התמיכה שלו בדמוקרטיה, בשיטה דמוקרטית, וגם בתוך הפרויקט ההלכתי שלו עצמו אני רואה דמוקרטיזציה. כי הוא יצר בעצם ספרים שפנו לתלמידים, לקהל הרחב, שהוא מנסה להסביר גם מה ההיגיון מאחורי ההלכה, זה לא איזה שיח מקצועי בין תלמידי חכמים.
נכון, אתה גם כאן נוגע בנקודה שהיא חידוש ספרותי עצום שלו, שהרבה הלכו בעקבותיו. אני חושב שהוא הרב המשמעותי הראשון שכותב ספרות שוט, שפונה להמונים. זאת אומרת, ספרות שהיא כתובה בצורה שנגיש לכל אדם, שכל אדם משכיל, או לאו דווקא משכיל, אדם שפותח ספר, יכול, כלומר, זה לא שיח פנימי, מלא ראשי תיבות וציטוטים והמון ספרים, אלא באמת כתיבה הלכתית נגישה שפונה לעם, לציבור, ולאו דווקא לשיח פנימי של תלמידי חכמים, זה בסדרת השוט שלו. האמת שזה מאוד מעניין, הוא חלק תוכנית רדיו, אפרופו אנחנו כאן בפודקאסט, אז אצלהם לא היה פודקאסט, הוא חלק תוכנית רדיו עם הרב עובדיה יוסף, הייתה פינה ברדיו.
מה אתה אומר?
זה היה הוא והרב עובדיה, הרב עובדיה היה הרב הראשי, הוא היה הרב הראשי של תל אביב, הוא החליף אותו בתוך הרב הראשי של תל אביב בשנת 73, והתשובות של הרב עובדיה בתוכנית הרדיו הפכו להיות שוט יחווה דעת, שזה אחד מספרי השוט של הרב עובדיה, והתשובות של הרב חיים דוד הלוי הפכו להיות עשה לך רב, שזה שם סדרת ספרי השוט שלו של 9 כרכים, ואפשר לראות את ההבדל. כלומר, אצל הרב עובדיה יש הרבה מאוד מובאות, הרבה מאוד ציטוטים מספרות שוט תורנית, כלומר, אתה רואה את הגדולה ההלכתית למדנית שלו, אבל אצל הרב חיים דוד הלוי אתה רואה את הגדולה שלו ביכולת שלו לפנות למעגלים רחבים של הציבור ולעסוק בסוגיות לא רק הלכתיות אלא גם רעיוניות ומחשבתיות וכו'.
כן, מנסה בעצם יותר להנגיש, למרות שגם הרב עובדיה יוסף זה היה כותרת ראשית אצלו, לקרב ולהוציא
את אצל הרב עובדיה זה היה יותר בדרשות שלו, בדרשות, במוצאי שבת, ביזדים וכו'. בכתיבה הלכתית הוא היה מאוד מאוד בעומקה של הלכה, והרב חיים דוד הלוי, גם ביצירה הספרותית שלו, הוא יצר כתיבה הלכתית, גם במקור חיים, שזה ספר ההלכה הגדול שלו, וקיצור שולחן ערוך מקור חיים, וגם בספרי השו"ת, כתיבה הלכתית הרבה יותר מונגשת ורחבה.
אז אם כבר דיברנו על הרב עובדיה יוסף ועל הרב חיים דוד הלוי, והזכרת ששינוי הגישה מתחיל כבר בישיבת פורת יוסף, שם יש זרם ספרדי אחד שהוא יותר ציוני ומודרני, וזרם שני שיותר נוטה לחרדיות. כמובן שהרב עובדיה יוסף הוא זה שמוביל מאוחר יותר את הזרם השני, ובשלב מסוים, אחרי שהרב חיים דוד הלוי מסיים את תפקידו כרב העיר תל אביב, הדבר המתבקש הבא הוא להיות הרב הראשי. אבל זה נתקע.
נכון, נכון. מערכת היחסים בין הרב חיים דוד הלוי לבין הרב עובדיה הייתה מורכבת, אמביוולנטית. זאת אומרת, מצד אחד, כשהרב עובדיה עצמו מתמנה לרב ראשי בשנת 73, הוא פונה לרב הלוי שיחליף אותו בתפקידו כרב הראשי של תל אביב. זאת אומרת, כן. מצד אחד הייתה ביניהם הערכה וקרבה, והרב עובדיה הרגיש בנוח ורצה שהוא ישב על כיסאו.
הוא נכנס לכיסאו.
נכנס לכיסאו בתל אביב. מצד שני, בשנות ה-90, כשהבחירות לרבנות הראשית בשנת 92, הרב עובדיה...
והרב עובדיה כבר יש לו כוח, יש לו... גם פוליטי, גם רוחני, ממש לא, 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 לא להחליט מי יהיה הרב הראשי.
בדיוק.
אבל יש לו כוח שם
להשפיע. צריך להבין משהו באמת בהיסטוריה של הרבנות הספרדית, בשנות המדינה, הרב עוזיאל וגם הרב יצחק ניסים לאחריו, היו באמת רבנים עם תפיסה ציונית ממלכתית עמוקה. זאת אומרת, הם לא היו קשורים למה שאנחנו קוראים היום הציונות הדתית, מבחינה מוסדית, ארגונית, למזרחי וכו'. אבל תפיסת העולם שלהם והדמות הציבורית שלהם הייתה ציונית ממלכתית באופן מוחלט. בכלל לא דומה למה שאנחנו היום רואים כציבור חרדי. אצל הרב עובדיה זה קצת משתנה. דרך אגב, זה משתנה אצלו בשלבים יחסית מאוחרים. גם אחרי תקופת הרבנות הראשית שלו.
אולי גם בעקבות דחייה מהציונות הדתית.
נכון, נכון.
עצמה.
ובאמת, כשיש את הבחירות בשנות ה-90, הרב עובדיה לא תומך במועמדתו של הרב חיים דוד הלוי, אלא ברב בקשי דורון, שהוא זה שמתמנה בסופו של דבר לרב ראשי. ובאמת, שתי האסכולות האלה בתוך הרבנות הספרדית באים לידי ביטוי, וזה בהחלט דבר שכאב לרב הלוי, הוא בהחלט רצה את התפקיד הזה, והוא סיים את חייו בתור הרב הראשי של תל אביב. אם כי הייתה לו תרומה מאוד גדולה שם, הנה אנחנו יושבים בתל אביב כשאנחנו מקליטים את הפרק הזה, הוא הסתובב בכל בתי הכנסת של תל אביב, היה התחכך בצורה מאוד רחבה עם המעגלים החברתיים השונים, לאו דווקא בציבור הדתי, אלא גם בציבורים יותר רחבים, והייתה לו תרומה חשובה.
היית אומר שאולי הוא האחרון או אחד האחרונים שייצגו סוג כזה של רבנות?
יכול מאוד להיות שכן. זאת אומרת, יש האסכולה הזאת שמתחילה עם הרב עוזיאל, ממשיכה עם הרב חיים דוד הלוי והרב דוד שלוש, אם כי אני רוצה להיזהר, כי אני חושב שחלק מהאתוס של הרבנות הספרדית זה לא להניח קווי תיחום יותר מדי ברורים, להגידו כן והוא לא וכו'. כמו שאמרת, גם אצל הרב עובדיה רואים יסודות מאוד רחבים וממלכתיים וכו'. וגם, אתה יודע, נגיד היום יש את הרב משה אלחרר, שהוא הרב של שלומי, שהוא תלמיד מובה גם כן, ממשיך דרכו של הרב עוזיאל, ואני חושב שבמידה רבה ממשיך את הדרך הזאת.
אתה באופן אישי, אתה רואה את עצמך חלק מהשרשרת הזאת, אתה רואה את עצמך כמי שפעיל להחזיר את האתרה הזאת ליושנה?
כן, הלוואי שאני אזכה, אבל באמת אני זוכר ממש בימים האלה להתחיל מהלך של הקמה של מסגרת של בית מדרש להכשרה והסמכה של רבני ערים מכהנים בבית יד הרב ניסים, שהוא חלק מהשושלת הזאת, מי שהיה הראשון לציון מיד אחרי הרב עוזיאל. ודרך אגב, הוא בתפקידו כראשון לציון מאוד מאוד חיזק ונתן מקום לרב הלוי, והרב חיים דוד הלוי היה הרב הצעיר ביותר שנבחר לכהן בתוך מועצת הרבנות הראשית, לתפקיד שהוא המשיך איתו עד יומו האחרון. אבל בהחלט, אני חושב שלהשיב את המסורת הזאת של רבנות שקשורה מאוד למסורת חכמי ספרד לאורך הדורות, כבר מתקופת תור הזהב של ספרד וגירוש ספרד ואילך, ובצורה שמתכתבת בצורה משמעותית עם האתגרים של המציאות העכשווית, זה בהחלט מטרה שאני רואה לנגד עיניי. אני רוצה לסיים, לקרוא קטע יפהפה של הרב חיים דוד הלוי, בפתיחת ספרו, יש לו ספר שנקרא דת ומדינה, ובפתיח לספר הוא כותב ככה, פשטה בחברתנו תופעה שלילית שמן הראוי להתריע עליה. השגת מטרות אישיות וציבוריות בדרכי מאבק נאותים היא דבר קשר כשלעצמו. ומאבק על דעות, השקפות ושיטות הוא נשמת רוח אפה של כל חברה דמוקרטית ותרבותית. אך, השגת מטרות באמצעים קלים של תפילת דברי בלע שלא היו ולא נבראו, היא פשע חברתי, וגם חטא דתי מן החמורים ביותר, שגם עונשו חמור ביותר, מצאנו לנכון להעיר על כך בפתח חיבור זה העוסק בענייני דת ומדינה. כלומר, הוא אומר, הרבה פעמים דווקא במחלוקות שקשורות לעניינים דתיים, אנחנו מהר מדי נוטים, להאשמות פרסונליות, לדי הומיני, מה שנקרא, זאת אומרת, לפסול את האדם ולהאשים עליו כל מיני דברים, רק בגלל שהגישה שלו היא קצת שונה. והוא מטריע על זה בצורה מאוד נוקבת, כבר בסוף שנות ה-60.
וואו, מעניין מה הוא היה אומר אם הוא היה חי היום. על השיח הציבורי שלנו, כן.
בדיוק.
וואו. לאן זה הולך בעיניך? כלומר, גם בדילמה בין חרדיות לציונות דתית ספרדית, או ציונות ספרדית, או ציונות ממלכתית, או רבנות ממלכתית, וגם ביחס לאפשרות שרב כזה יחזור, שגישה כזאת תחזור.
האמת שזו שאלה נהדרת. אני חושב שהתהליכים שמתרחשים היום, שאתה שחקן מאוד מאוד חשוב בהם, של התחדשות של הרוח המסורתית בחברה בכלל. זאת אומרת, אני חושב שבמידה רבה התהליך של ההתקצנות החרדית בהנהגה הרבנית הספרדית, היא תמונת מראה של תהליכים שהחברה הישראלית עברה לחברה שלפחות הכל הדומיננטי בתרבות, בתקשורת, הוא פחות מסורתי ויותר מתרחק ובועט במסורת, וככל שהחברה בכללותה תתחבר מחדש לאיזושהי רוח יותר מסורתית, ומסורתית במובן גם של רחבה ופתוחה, אבל שיש בה את הסנטימנט המסורתי, אני חושב שזה מה שיוכל לאפשר גם בתוך המרחב הרבני לחדש את הרוח הזאת של מושרשות עמוקה במסורת, אבל עם התכתבות של אתגרים עכשוויים.
תודה רבה, אני מודה לך מאוד.
נסיים עם ציטוט של הרב חיים דוד הלוי. טועה מאוד כל החושב שההלכה היא קפואה ואין לסטות ממנה ימין ושמאל. אלא עד רבה, אין גמישות כגמישותה של ההלכה, ורק בזכות גמישותה של ההלכה יכול היה עם ישראל בכוח חידושים רבים ומועילים שחידשו חכמי ישראל לדורותיהם ללכת בדרך התורה והמצווה אלפי שנים. האזנתם להסקט שרשרת זהב. עורכים ניר גורלי ואירן ליטבין. עריכת סאונד ומיקס תביר צוברי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ויישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, משתמע בפרקים הבאים.